קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי, שיעורים בהלכה ורפואה, הרב איתיאל אורון.
שלום וברכה. שיעורנו היום יעסוק בעניין השתלות איברים מן החי, בייחוד בנושא של השתלת כליה. בעבר הלא רחוק, השתלות האיברים היו פלא עצום, מדבר נדיר. הרעיון שניתן לקחת איבר מגופו של אדם אחד, להעבירו לגופו של אדם אחר, וששני בני האדם האלו ימשיכו לחיות, זה ללא האיבר שנלקח ממנו, וזה עם האיבר החדש, אמנם יד שנייה, אבל האיבר החדש שנמצא בגופו, שניהם ימשיכו לחיות חיים טובים ובריאים לאחר מכן, הדבר הזה היה כמעט בלתי נתפס. בעזרת השם, עם התפתחות הרפואה והטכנולוגיה, עליית אחוזי ההצלחה של הניתוחים הללו, הדבר הפך להיות מעשים שבכל יום, עד כדי כך שאפילו הגששים כתבו על כך מערכון. הדבר הפך להיות מצוי, ברור, ואף יחסית בטוח. בשיעור שלנו היום, אנו נעסוק בשאלה ההלכתית העקרונית, המונחת בבסיס העניין, והיא השאלה עד כמה ישנה חובה על אדם להסתכן על מנת להציל את חברו. שהרי הדבר כרוך בסכנה מסוימת. לשם כך עלינו להניח מסד נתונים מסוים על השולחן לגבי השתלות איברים. באופן כללי, ישנם גורמים רבים שמשפיעים על סיכויי ההצלחה של ניתוח השתלת איברים. הגילאים של המושתל ושל התורם, מצבם הבריאותי באופן כללי וכמובן בעת ההשתלה, מצבו של השתל של האיבר שאותו אנו משתילים, המערכת החיסונית של שניהם, המצב הנפשי של המושתל, כמובן גם עניינים חיצוניים כמו היכולת המקצועית של הצוות והתנאים הרפואיים שיש שם. אבל הבעיה המרכזית שמנעה הצלחה של ניתוחי השתלת איברים היא דחיית השתל על ידי גופו של המושתל. כן, באופן כללי, בגופו של המושתל, כמו בגופו של כל אדם, ישנם נוגדנים, ובאופן טבעי, כאשר שמים עצם זר בגופו של אדם, הנוגדנים דוחים אותו. על מנת שהנוגדנים לא יזהו אותו כעצם זר, אלא כאיבר שהוא חלק מן הגוף, יש צורך בהתאמה אופטימלית בין האיבר המושתל לבין האיבר שהוא מחליף אותו. הרקמות, סוג הדם וכן הלאה צריכים להיות דומים, ובאמת יש סדרת בדיקות אינסופית, קשה, יסודית ומקיפה, שנערכת הן לתורם והן למושתל לפני שמחליטים על ביצוע השתלה. מעבר לכך, ישנו גם שימוש בתרומות ובכל מיני חומרים שמדכאים את המערכת החיסונית בזמן השתלת האיברים, שאמורים לסייע לגוף לקלוט את האיבר, ומצד שני כמובן כרוכים בסכנה מסוימת, מכיוון שהמערכת החיסונית נפגעת. וכאן זו באמת העבודה של הרופאים, לנסות למזער את הסיכון. שנת 1980 הייתה שנה מהפכנית בכל הנוגע להשתלות האיברים, מכיוון שהוכנסה אז לשימוש תרופה, שאני מקווה שאני מבטא את שמה נכון, ציקלוספורין, תרופה שהקלה באופן משמעותי על קליטת איברים מושתלים בגופם של חולים, והדבר הזה הרחיב את מעגל התורמים הפוטנציאליים. אם פעם היו צריכים ללכת דווקא לבני משפחה, לאנשים שבאמת המערכת הביולוגית שלהם זהה או דומה מאוד למערכת של המושתל, עכשיו ניתן להרחיב את המעגל ולהשתמש באותה תרופה. כאשר אנחנו מדברים על השתלת כליה, אנו מדברים למעשה על הפתרון היותר מוצלח לחולים באי ספיקת כליות סופנית. יש פתרון אחד שהוא פחות מוצלח, שזו הדיאליזה, שכמובן כרוכה בקשיים טכניים, בגלל מיעוט מכשירי הדיאליזה לעומת ריבוי החולים הנזקקים לה, והדבר פוגע גם באורח החיים, בחירותו של האדם, בתזונתו, בפוריותו, במצבו הנפשי, כך שהפתרון, וגם הוכח שמבחינה סטטיסטית, דיאליזות אינן מעריכות את חייהם של חולי כליות באותו דרך ובאותו שיעור שניתוח השתלת כליה עושה. השתלת כליה באמת היא הדרך המוצלחת יותר להכנסת כליה חדשה, שתמשיך לנקות את הדם מאותם חומרים רעילים שיש לנקות אותו מהם, ותפתור את הבעיה באופן הרבה יותר מוצלח. מבחינה היסטורית, הניסיונות הראשונים של השתלת כליה בוצעו ברוסיה ב-1936, באמצעות כליות טריות שנלקחו מאנשים שהוצאו להורג, דבר שלא חסר ברוסיה בשנת 1936. גם בשנות ה-50 בארצות הברית היו משתמשים בכליות שנלקחו ממתים, אך סיכויי ההצלחה לא היו כל כך גבוהים, אנשים כאלו נשארו בחיים בדרך כלל פחות משנה. ככל שהזמן התקדם, בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, ביצעו השתלות בין תאומים זהים ותאומים שאינם זהים, לקיחת כליה מן החי, ועדיין הסיכויים להישארות בחיים לטווח ארוך לא היו גבוהים במיוחד, אך כמובן, לאחר הכנסתה לשימוש של אותה תרופה בשנת 1980, הסיכויים עלו פלאים, ההצלחה עלתה פלאים, באמת 95% נשארים בחיים לטווח ארוך, ולעיתים פותרים את הבעיה כמעט באופן מוחלט. ישנה גם דרגת סיכון מסוימת עבור התורמים החיים, אותם אנשים שתורמים את הכליה, שהרי הם מוותרים על איבר מגופם. באופן כללי הוכח שניתן לחיות עם כליה אחת, סיכויי התמותה המיידית בעקבות התרומת כליה הם פחות מעשירית האחוז, כך בכל אופן לפי כל מיני מחקרים שנכתבו בשנות ה-90. סיבוכים שנגרמים לאחר מכן הם בקרב בין 15-40-45% מן התורמים, ורובם פתירים בדרך די פשוטה. בכל אופן זהו מסד הנתונים שאנחנו מניחים על השולחן, על מנת שבסופו של הדיון נוכל לבחון האם הדיון בשאלת ההסתכנות על מנת להציל נפש, הוא באמת דיון הנוגע לנדון שלנו. עלינו לזכור שחלק מן התשובות שנכתבו, נכתבו לפני גילוי הציקלוספרים, וכמובן נכתבו לפני השיעור שלנו, לפני הנתונים שעומדים היום בפני מדע הרפואה, ומתייחסים למצבים שונים שבהם יכול להיות שדרגת הסיכון הייתה גבוהה יותר, חלק מן הדברים לא היו ברורים כל צורכם, וכן הלאה. ואנחנו נזכיר זאת כאשר נזכיר תשובות שונות. בכל אופן, האם אדם חייב להיכנס לסכנה, האם מותר לאדם להיכנס לסכנה, על מנת להציל את חברו? ישנה חובה ברורה מדאורייתא שלא תעמוד על דם רעך. אדם חייב להציל את נפשו של חברו, ומי שלא עושה זאת, כך כותבים הרמב״ם והר"ן, הרי הוא כאילו הרגו בידיים. דבר זה דרך אגב נפסק בשולחן ערוך גם לגבי מי שיכול לפדות שבויים ולא פודה אותם. השאלה אם החובה הזאת היא חובה מוחלטת גם במחיר של סכנת נפשות. הדבר הוא לא כל כך תמוע, שהרי אנו יודעים שישנה חובה לצאת למלחמת מצווה על מנת להציל את ישראל מיד צר, עזרת ישראל מיד צר, אף על פי שהדבר כרוך בסכנת נפשות. ברור שישנו חילוק בין הרמה הלאומית לבין הרמה האישית פרטית. כשמדובר בלאום, בהלכות ציבור, כפי שהזכרנו גם פעם שעברה דבריו של רב חיל יעקב ויינברג בשוט שרידי אש, ברור שאנחנו יכולים ויש מקום לדון בגדרים מחדש ולהגדיר שאדם צריך אפילו להשליך נפשו מנגד בכדי להציל את האומה. השאלה אם הדבר הזה קיים גם כאשר מדובר ביחידים. וכאן עלינו להפריד בין מצב שבו קיימת סכנה ודאית למציל, לבין מצב בו אנו עוסקים רק בספק סכנה. לגבי סכנה ודאית, הגמרא בבבא מציעא בדף ס"ב מביאה את הדילמה המפורסמת בדבר שניים שהולכים בדרך, ויש להם, יש לאחד מהם קיתון של מים שיכול להספיק עד שיגיע למקום יישוב, אם הוא ישתה את המים. אבל אם הם יחלקו את המים ביניהם, אף אחד לא יוכל להגיע למקום יישוב. השאלה האם במקרה כזה מותר לו לשתות את המים, וכך למעשה לעבור על לא תעמוד על דם רעך, מכיוון שחברו ימות כתוצאה מכך, ולא יגיע למקום יישוב, או שמא עליו למסור את המים לחברו ולהציל את נפשו במחיר סיכון חייו. הגמרא מביאה שיש מחלוקת תנאים בשאלה הזאת, בין בן פטורה לבין רבי עקיבא. ההלכה הרגילה, עד שחידש רבי עקיבא דין מסוים, הייתה, על פי בן פטורה, שמוטב שישתו שניהם ואל יראה אחד במיטתו של חברו. מה זאת אומרת, מוטב שישתו שניהם? מדוע שלא ימסור אחד את המים לשני, או שלא ישתה בעצמו? מה זאת אומרת, מדוע אנחנו מעדיפים לדעת בן פטורה שימותו שניהם? מסביר המנחת חינוך בסימן ריש צדיוו, שבן תורה באמת מבין שחובת הצלת נפשות מדין לא תעמוד על דם רעך, כרוכה גם במסירת נפשי. אלא שכאן יש מצב שהוא בלתי אפשרי. כאשר אני אמסור את המים לחברי, ובכך אמסור את נפשי, אקיים בכך את לא תעמוד על דם רעך. הצלתי נפש. אבל כשהוא ישתה את המים, הוא יעבור על אותו איסור. ממילא אסור לו לשתות. מה הפתרון? אין פתרון, אומר בן תורה, ישתו שניהם ואל יראה אחד במיטתו של חברו. כל זאת עד שבא רבי עקיבא, אומר את הגמרא, ולימד, וחי אחיך, אם חייך קודמים לחיי חברך. בא רבי עקיבא וקובע עיקרון, מדאורייתא, חייך קודמים לחיי חברך, התורה היא תורת חיים, וחי בהם ולא שימות בהם, וממילא, במקרה כזה, אדם ישתה את המים, יציל את נפשו, גם במחיר העובדה שהוא יראה במותו של חברו. כמובן, הלכה כרבי עקיבא מחבריו, וכאשר הגמרא הזאת מובאת בדבריהם של הראשונים, של האחרונים, הדבר מובא באופן פשוט כהכרעה, כשיטת רבי עקיבא. יחד עם זאת, יש כאן דילמה שאיננה פשוטה, ושאלה הלכתית ומוסרית, שלדעבוננו הייתה מציאותית מאוד בימי השואה, למשל, האם אדם יכול לסכן את עצמו, למסור את נפשו, על מנת להציל אנשים אחרים, הדברים רחבים ומסובכים, הן רגשית, הן מוסרית, הן הלכתית. רק נזכיר שהרב קוק בסימן קוף ממדלת במשפט כהן, מעלה ספק, אפילו לרבי עקיבא שאומר שאדם, שחיי האדם קודמים לחיי חברו, האם בכל זאת הוא רשאי לעשות כן. והוא לא מכריע באופן אחד, דומני שאי אפשר להכריע באופן אחד בשאלה כזאת, הדברים מסורים לחכמי הדור, במקום המקרה עצמו. כל אופן ראינו, במקרה של ודאי סכנה, ההלכה היא שחייך קודמים לחיי חברך, ואין חובה על אדם להציל את חברו. מה קורה במקרה של ספק סכנה? במקרה הזה עלינו להתבונן במובאה אחת מן התלמוד הירושלמי, וכן במובאה מן התלמוד הבבלי. בירושלמי במסכת תרומות בפרק ח' הלכה ד' מובא שרב אימי נלקח בשבי. וישבו חבריו והתלבטו מה לעשות. אמר רבי יונתן, יקרח המת בסדינו. אנחנו מדברים על ירושלמי, תרומות פרק ח' הלכה ד'. יקרח המת בסדינו, אומר רבי יונתן. מדוע? מכיוון כנראה שהדבר היה כרוך בסכנה, ללכת ולהציל אותו זה כרוך בסכנה, אי אפשר לעשות זאת, ממילא רבי אימי שנלקח בשבי חשוב כמת. אמר רבי שמעון בן לקיש, עד אנה קטיל ואנה מתקטיל, אנה איזה לא מישה זבלה בחילה. עזל ופייסון לא יבון אליי. רב שמעון בן לקיש, שבעברו היה אף ליסטים, כך שהוא בקי באותם דרכים שונות של לוחמה וגרילה וליסטות, אמר, לא יודע, אני אלך, יכול להיות שאני ארוג, יכול להיות שאני ארג, שווה ניסיון. הלך וניסה, ואכן הציל את רבי יונתן. שני דברים חשובים רואים מדברי רבי שמעון בן לקיש כאן. ראשית כל שהיה מדובר בספק סכנה. הוא אומר, יכול להיות שאני אצליח, יכול להיות שלא. ספק סכנה. ומכך שמדובר בספק סכנה, משמע שרבי יונתן, שאמר, יקרח המת בסדינו, מבין שגם בספק סכנה אין חובה ללכת ולהציל. דבר שני, אנחנו רואים רבי שמעון בן לקיש הולך ועושה זאת. דהיינו לדעתו, במקרה של ספק סכנה, אדם יכול ללכת לנסות להציל את חברו. בבבלי, לעומת זאת, ישנה סוגיה במסכת נידה בדף סמך א'. הנו בני גלילה דנפק עליי וקלה דקטיל נפשה. מספר אנשים מבני הגליל יצא עליהם כל שהם הרגו את הנפש וכעת הם בורחים מפני המלכות. עתו לקמי דרבי טרפון אמרו לי, לתמרין אמר, הגיעו לרבי טרפון וביקשו שיסתיר אותם. אמר לו, איך היא נעביד? אמר לו, אני לא יכול לעשות זאת. מה אני יכול לעשות? אם לא את מרינחו, אם אני לא אחביא אתכם, יתפסו אתכם. את מרינחו? אז מה, אני כן אחביא אתכם? האמור רבנן, האליש נבישה, אף על גב זה וקיבול אלו מבאי, מאיך השלף מבאי? זילו אתון, תאמרו נפשייך. אומר להם רבי טרפון, אם אני כן אחביא אתכם, אני עובר לדברי חכמים שאמרו שלמרות שאסור לקבל ליש נבישה, אסור לקבל לשון הרע, צריך בכל זאת לחוש הדבר נכון. הדברים כאן טעונים הסבר. מה זאת אומרת צריך לחוש הדבר נכון? בכל זאת מדובר בהצלת נפשות, לא תעמוד על דם רעך. ייתכן שאותם בני גלילה הם חפים מפשע, המלכות לא תדון אותם לקו זכות ותוציא אותם להורג. אז מה, רק בגלל שצריך לחוש ללשון הרע, לא שאולי הדברים נכונים? לכן אתה לא מציל אותם? נחלקו כאן גאונים וראשונים בהסבר לסוגיה. אומרים התוספות שם, פירש בקונטרס, ושמה הרגתם ואסור להצילכם. במילים אחרות, רבי טרפון כאן אומר, אני לא אציל אתכם מכיוון שאסור לי לסייע לידי עוברי עבירה, ויש כאן סיכוי שאתם באמת רצחתם, אני צריך לחוש לכך, ואסור לי לסייע לכם. לעומת רש"י, מצטט התוספות את השאילתות, למרות שבפנינו זה מופיע בניסוח קצת שונה, נגיע לכך בהמשך הדברים, ובשאילתות לרב אחי מפרש שמה הרגתם, ואם אטמין אתכם חייבתם ראשי למלך. אם אני אסתיר אתכם, יכול להיות שאתם באמת הרגתם, ואם אני אסתיר אתכם, הרי המלך יהרוג גם אותי, מדין מסייע לרצח. אם אנו מבינים לא כרשי, שהבין שמדובר כאן בחשש בהלכות מסייע לידי עוברי עבירה, אלא נבין כשאילתות שמדובר כאן, שרבי טרפון אומר, אם אני אציל אתכם, אני מסכן את חיי, יש כאן ספק, שמה אני אולי גם אמות בסופו של דבר, כי אם יתפסו אתכם אצלי, יוציאו גם אותי להורג. הרי לנו מחלוקת בין התלמודים. בירושלמי, במקרה של ספק סכנה, הלך ריש לקיש וניסה להציל. בבבלי, במקרה של ספק סכנה, נמנע רבי טרפון מלהציל. ואנו יודעים שאם יש מחלוקת בין הירושלמי לבבלי, על פי רוב אנו פוסקים כתלמוד הדידן, כתלמוד הבבלי. ואכן הרמב״ם והריף והראש לא מצטטים בכלל את הירושלמי להלכה. המאירי כותב במסכת סנהדרין בדף עין ג' ולא סוף דבר בעצמו, אם הוא יכול להציל בלא סכנה, חייב לעשות כן. כלומר, המאירי אומר באופן פשוט, החובה להציל היא בתנאי שאין כאן סכנה. הוא לא מחלק בין ספק סכנה לוודאי סכנה, ומכך שגם ספק סכנה נחשב כסכנה. גם הרמב״ם כותב בהלכות רוצח פרק א' הלכה י' ד', כל היכול להציל ולא הציל עובר על לא תעמוד על דם רעך. הרמב״ם לא אומר בכלל מה הדין במקרה של סכנה. משמע שהוא מבין שכל החובה להציל היא במקרה שאין בו כלל סכנה. ואכן הבית חדש, הבח, בחושן משפט, סימן תף חף וו, כותב שכך צריך לדייק ברמב״ם, שאפילו בספק סכנה, אדם אינו חייב להכניס את עצמו על מנת להציל את חברו. רק נעיר שבשוט חוות יאיר, של הרב יאיר בהכרח, שחי בגרמניה במאה ה-16, הוא מצטט את הירושלמי דווקא להלכה, ואומר שאדם צריך להכניס עצמו לספק סכנה. בכל אופן, עד כאן ראינו, אחרי שפסקנו שבוודאי סכנה, אדם לא חייב להכניס את עצמו לכך, על מנת להציל את חברו, כך גם בספק סכנה, כך עולה מהבבלי, כך לכאורה מהרמב״ם ומהמאירי, כך מדייק הבח, וכך פוסקים נוספים. האם במקרה כזה אדם רשאי להכניס עצמו לספק סכנה? או שמה הדבר אסור. יש התייחסות לכך בשו"ת מהר"ם שיק, של רבי משה שיק, שיק ראשי תיבות שם ישראל קדוש, היה תלמידו של החתם סופר, חי בהונגריה במאה ה-19, אחד מחשובי הפוסקים האחרונים של אותה תקופה, והוא כותב שעליו שלא תעמוד על דם רעך, איננו שונה מלאווים אחרים, שנדחים כולם מפני ספק פיקוח נפש. וברור לי שבמקרה של ספק פיקוח נפש, עליי להימנע, הן מעשה שיכול להיות כרוך בכך, ומותר לי לעבור עליו אם הדבר כרוך בספק פיקוח נפש. ועל כן, אסור לאדם להכניס עצמו לספק סכנה על מנת להציל את חברו, זה לא שונה משום לאו אחר. הדבר הזה מופיע כאן גם בדבריו של משה פיינשטיין, בשו"ת איגרות משה, חלק יורדיה, ג' סימן קע"ד ד', שכותב, לפי הטעם שכתבתי, דלאו דלא תעמוד על דם רעך, הוא בדין כל הלאווין, אין לחייב לאדם להיכנס בספק סכנה להצלת חברו מוודאי סכנה. דה להינצל מעבירת כל הלאווין, ודאי לא רק שאינו צריך, אלא גם שאסור להכניס עצמו לספק סכנה. מכאן, שכל מציאות שבה מעשה שיעשה על מנת להציל אדם מוודאי סכנה, יהיה כרוך בספק סכנה או בוודאי סכנה, הרי הוא אסור. אסור לעשות זאת, אסור לאדם למסור את חייו או לסכן את חייו במקרה כזה. מובן שאם אנו אומרים זאת, ושוב אני מזכיר, יש חילוק ברור בין יחידים לבין ציבור, אנחנו לא מדברים כאן על דיני מלחמה כרגע. ששם ודאי, שכך כותב המצרפים במפורש, מלחמת מצווה כרוכה במסירת נפשות, במסירות נפש. אחרת אין בכלל מציאות של מלחמה, אין מציאות של ניסיון להציל את האומה מיד צר. אין מציאות של מלחמת מצווה. אבל כשמדובר ביחידים, עולה שהדבר הזה אסור. יש כאן כמובן פרצה גדולה, מכיוון שאנו מכירים בתחומים שונים של הלכה, יש מושג של איסטניס. כן, אדם שרגיש באופן מיוחד. נניח, כך איסור פשוט, אסור לאדם לרחוץ בתשעת הימים. אסור לו להתרחץ בתשעת הימים. טוב, אם הוא איסטניס, אז יש מקום להקל ומקלים לו. כך מופיע כבר במשנה. וכן הלאה, גם אבל, במשך שבעה, לא רוחץ, איסטניס, יש כולות מסוימות שניתן להקל. ישנה מציאות מסוימת שרובנו לא נגדיר את עצמנו כאיסטניסים, אבל פתאום כאשר האיסור חל, נתקלים צדדים שלא הכרנו אצל אנשים שונים, שפתאום הופכים להיות איסטניסים. כמובן אני אומר זאת בציניות מסוימת. הדבר הזה יכול לקרות כאן גם כן. יעמוד אדם בפני סכנת חיים, וחברו יעמוד מנגד, ולא יצין אותו כי הוא יחשוב שיש פה אולי ספק סכנה, ופתאום יתחיל להחמיר בהלכות ספק סכנה. יש כאן בעיה גדולה, כי הרבה פעמים יכול לקרות שאין פה ספק סכנה, זו רק איזושהי חשיבה סובייקטיבית של אותו אדם. ואז ביטלנו את לא תעמוד אדם רעך, ואולי גרמנו לאדם לעבור עליו ברמה דאורייתא. הרדב"ז הער לכך, והרדב"ז, בחלק ה' סימן רש"ח, כותב, ומכל מקום אם הספק נוטה לוודאי, אינו חייב למסור עצמו להציל את חברו. דמאי חזית, דמא דידך סומא כתפי, דילמא דמא דידי סומא כתפי. כן? באופן כללי, אותו עיקרון שנאמר לגבי מסירות נפש של ירק ואל יעבור בשפיכות דמים, מאי חזית, דמא דידך סומא כתפי, כן? מי אמר שהדם שלך אדום יותר, אולי אדם שלא אדום יותר, משתמש באותו עיקרון, אמנם הפוך, כאן הרדב"ז, ואומר, אם יש סכנה לחייך, אף אחד לא אמר שאדם שלך פחות אדום מאדם שלו, ובמקרה כזה אינך חייב להציל את חברך. אבל, אומר הרדב"ז, אם הספק אינו מוכרע, אלא נוטה להצלה, והוא לא יסתכן ולא הציל, עבר על לא תעמוד על דם רעך. אומר הרדב"ז דברים נחרצים, אם אדם לא הולך להציל בספק סכנה, כאשר הספק הוא ספק רחוק, הוא עובר על לא תעמוד אדם רעך מדאורייתא. והדברים הללו יש להם ביטוי גם להלכה בדבריו של ערוך השולחן, בחושן משפט סימן תף חפבר סעיף דלת שאומר כך, הפוסקים הביאו בשם ירושלמי דחייב אדם להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל חברו, והראשונים השמיטו זו מפני שבשס שלנו מוכח שאינו חייב להכניס את עצמו. כן, מתייחס לערוך השולחן למחלוקת התלמודים ואומר, הפוסקים הראשונים השמיטו זה. ומי הוא הכל לפי העניין? ויש לשקול העניין בפלס, ולא לשמור את עצמו יותר מדי. וכל המקיים נפש מישראל, כאילו קיים עולם מלא. גם ערוך השולחן ער לאותה סכנה שאנשים יפסיקו ללכת ולהציל אנשים אחרים, בגלל ספקות מאוד רחוקים שאינם אמיתיים. הוא אומר, האדם צריך לדעת לא לשמור את עצמו יותר מדי. כאן הוא מכוון לאותה תכונה שאנשים נהיים זהירים הרבה יותר מן הרגיל, כאשר מדובר במעשה כגון זה, וסכנות כאלו, ולזכור, אומר ערוך השולחן, שכל המקיים נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא. חשיבות הצלת נפשות היא מאוד גדולה. טוב, אנו נעצור כאן את דיוננו היום, בשיעור הבא, בעזרת השם, אנו נמשיך, נדון בשאלה, מה קורה כאשר מדובר בסכנה לאיבר אחד ולא סכנה לחייו של האדם? וכמו כן, מה קורה כאשר מדובר לא בסכנה, אלא בעניין שהוא פחות פיזיולוגי, העניין של כניסה לצער, סבל, בין תוך כדי מעשה ההצלה של החבר ובין לאחר מכן, כהשלכה של אותה הצלה. ובעזרת השם נסכם את הדיון להלכה, נראה מה כתבו הפוסקים בעבר ובתקופה האחרונה ביחס לתרומת איברים. מן החי. שלום, שלום.